חורות דף ממחת, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. זה אירוע מאוד נדיר לעשות פדיון הבן. אם אחד מההורים כהן או לוי, כבר אי אפשר לעשות פדיון הבן. וגם אם שני ההורים כבר ישראל, צריך שהראשון יוולד זכר ולא נקבה, כדי שיהיה פדיון הבן. גם כשנולד זכר, צריך שהלידה תהיה תקינה. מאוד נדיר שבאדם זוכה לקיים את המצווה של פדיון הבן. אחד, שכבר זכה לקיים את המצווה של פדיון הבן, ונולדו לו שני זכרים. הוא עושה פעמיים פדיון הבן, אומרת המשנה, מי שלא ביקרה אשתו, לא ילדה מעולם. והלידה הראשונה שלו ילדה שני זכרים. אומרת המשנה, נותן רק פעם אחת, חמש סלעים לכהן. כי אחד נולד באמת ראשון, ולכן עליו נותנים את החמש סלעים. אם חלילה מת אחד מהן בתוך 30 יום, שזה עדיין לא הזמן שצריך לתת פדיון הבן, נותנים את זה רק אחרי 30 יום, אז האב פטור מלתת פדיון הבן. מת האב, חלילה, והבנים קיימים. התאומים חיים, מאושרים, אולי עדיין לא מחייכים, אבל האבא מת, צערנו הרב. השאלה, מה הדין עכשיו עם פדיון הבן? רבי מאיר אומר, אם נתנו כבר חמש סלעים, עד שלא חלקו ביניהם את הירושה, תינוקים עדיין, כן? אחר כך גדלו, אבל עדיין לא חלקו את הירושה, והם כבר נתנו את החמש סלעים, אז נתנו, עשו כמו שצריך, טוב מאוד מה שהם עשו. ואם לאו, אם הם עדיין לא נתנו חמש סלעים, וגדלו, וכבר חלקו את הנכסים, ויום אחד מישהו אומר להם, מה אתה ממשיך את החיים כרגיל, אתה יודע שעוד לא עשו בשבילך פדיון הבן? אומר לו, על מה אתה מדבר? מה, באמת צריך לעשות לי פדיון הבן? כבר חלקת הירושה של אביו, כבר חלקו את זה ביניהם. אז באים לרב, אומר להם, הרב, אתם פטורים לתת פדיון הבן. למה? כי הנכסים של האבא הם אלה שהשתעבדו לפדיון הבן. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים. גם אחרי שחלקו בירושה, הנכסים של האבא התחייבו, ולכן ירשת מהנכסים של האבא, תיתן מהנכסים שירשת את החמש סלעים. אם ילדו זכר ונקבה, ועכשיו זה ספק פה, האם הזכר היה זה שנולד ראשון ויש לו קדושת בכור, צריך לעשות פדיון הבן, או שהנקבה הייתה ראשונה ואז אין פה קדושת בכור ולא עושים פדיון הבן. אין כאן לכהן כלום, כי הוא צריך להוכיח בשביל לקבל את החמש סלעים שהראשון היה הזכר. למדנו במשנה שלפי דעת רבי מאיר, אם לא חלקו עדיין את הנכסים של האבא, אז צריך לתת את הפדיון הבן. שואלת הגמרא, דמית האב אימת. מתי מדובר שמת האבא? אי למה דמית לאחר 30 יום, אחרי שהוא כבר התחייב, אם הוא מת אחרי שהוא כבר התחייב לתת את החמש סלעים, אחרי 30 יום אז שנולד הבכור, בא אמר רבי מאיר כי חלקו פטורים, מה וכי על זה אומר רבי מאיר שאם כבר חלקו את הירושה הם פטורים לתת פדיון הבן, והשתעבדן להו לנכסי, הרי כל הנכסים של האבא כבר השתעבדו לפדיון הבן, כי הוא היה מחויב לתת את החמש סלעים לפדיון הבן, אלא דמית בתוך 30 יום, מה תגיד שהאבא מת לפני שעברו 30 יום, ולכן הוא עדיין לא התחייב בפדיון הבן? מה ישנה כי חלקו, מה שונה כשהם חלקו ביניהם כבר את הנכסים של האבא, שאז דאזיל לגבי היי ומדחילי. הכהן הולך לאח הראשון, והאח הראשון אומר לו, מי אמר לך שאני בכור, אני לא צריך לתת לך פדיון הבן. דאזיל לגבי היי ומדחילי, גם כשהוא הולך לאח השני, האח השני אומר לו, מי אמר לך שאני הבכור? הרי שנינו נולדנו תאומים יחד. מי אמר לך, מי על פי שנייה נולד קודם? לכן אני גם לא חייב לתת לך את הפדיון הבן. אז זו הסיבה שאם הם כבר חלקו בירושה, הם לא צריכים לתת לכהן את הפדיון הבן, כי לא חלקו נמי. אם כן, אותו דבר, גם אם הם לא חלקו את הירושה של האבא, הטענה היא אותה טענה, לזי לגבי היי ולהתחיי. כשהכהן ילך לאח הראשון לבקש ממנו את הפדיון הבן, הוא יגיד לו, מי אמר לך שאני הבכור, והוא ידחה אותו לאח השני, ולזי לגבי היי ולהתחיי, וגם כשהוא ילך לאח השני, הוא יאמר לו, מי אמר לך שאני הבכור, אולי האח הראשון. אז למה כן צריך לתת כאן את הפדיון הבן? אמר רבי ירמיה, באמת מדובר פה שהאבא מת בתוך 30 יום לפני שהוא התחייב בפדיון הבן. זאת אומרת, מזה שאנחנו רואים שבאמת צריך לתת את הפדיון הבן, אנחנו לומדים ממקרה נוסף, אדם שיש לו שטר חוב, אחד חייב לו כסף. מי חייב לו כסף? אחד בשם יוסף בן שמעון. אבל מה? הוא הולך לתבוע את יוסף בן שמעון, ויש פה בעיר שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר, בעיר אחת. וכל אחד אומר לו, תשמע, זה לא אני היוסף בן שמעון הזה, זה ההוא. וההוא אומר, לא, זה הוא. בקיצור, אף אחד לא רוצה לתת את הכסף. ובסוף לקחו שדה בשותפות. אם יקרה כזה דבר נדיר ששני היוסף בן שמעון האלה קנו ביחד שדה בשותפות, בעל חוב גובה אותם מהם עד חצי. יכול לגבות חצי מהחוב, למה? דאמר לי, עד חצי מהקרקע הוא יכול לגבות ממנו, למה? דאמר לי, אי בדידך מסיקנה, אם אתה יוסף בן שמעון שחייב לי את הכסף, אז מנת הדידך כשקינה, לקחתי עכשיו את החצי של השדה שלך. והיא בחברך מסיקנה, ואם אתה טוען זה לא אתה, זה החבר שלך, השותף שלך בשדה, טוב, אז לקחתי את החצי שלו. אז אם כן, האמנת לחברך כשקינה, לקחתי את המנה של החבר שלך, ואת החצי מהשדה הוא ודאי יכול לקחת עד החוב, עד כמה, אם זה עדיין מגיע לו מהחוב, חצי שלם של השדה, עד חצי הוא יכול לקחת. אז אם כן, אותו דבר גם כאן, מכיוון ששני האחים הם שותפים בנכסים של הירושה, לכן הכהן יכול לבוא ולגבות את החמש סלעים מהנכסים של הירושה. שואלת הגמרא, אמר רבא, מכדי, נכסי דבר איניש, אינון ערבין בי. הרי הנכסים של האדם הם הערבים שלו. אדם שיש לו הלוואה של 100,000 דולר, אז אם יש לו נכס בשווי 100,000 דולר, הנכס הוא כאילו הערב של אותו בעל חוב. נו, מי כמידי, איך יש כזה דבר, דבר דלדידי לא מצית ולי. של האדם עצמו הבעל חוב, אי אפשר לגבות ממנו כסף. ולערב, מצית ולי, ויכול לבקש מהערב לתת לו את החוב לפני שהוא בא לתבוע את הבעל דין עצמו. פה, במקרה שלנו, הרי האבא מת. ומי הערב פה? הקרקע. הקרקע הוא ערב. מה, יש דבר כזה שלבקש לקחת מהקרקע את הנכסים, כשאי אפשר לקחת את החוב מהבעל חוב בעצמו? ואתנן, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יפרע מן הערב. וקיים עלן, זה, אנחנו יודעים להלכה, דלא יתבע מן הערב תחילה. אז אתה לא יכול דבר ראשון לגשת לערב לבקש ממנו את החוב, ורק אחר כך לגשת לבעל חוב בעצמו. וכאן, בעל חוב עצמו אתה לא יכול לבקש ממנו את הכסף, או בגלל שהוא מת במקרה של היורשים, או במקרה שכל אחד מהם טוען, זה לא אני, יוסף בן שמעון הזה אומר זה ההוא, וההוא אומר זה זה. בקיצור, אתה לא יכול לבקש מאף אחד, אז מה, תקבע מהקרקע? אתה לא יכול לגבות מהערב, אם אתה לא יכול לגבות מהבעל חוב בעצמו. אלא אמר רב ההסבר אחר במשנה. לעולם שמת לאחר 30 יום, האבא כבר התחייב לתת את הפדיון הבן, ורק אחר כך הוא מת. וידאי כנכסי טובה, אם יש פה נכסים הרבה יותר מחמש סלעים, אז ודאי, הרבה יותר משווי של חמש סלעים, הכנה מדשקיל. באמת אפשר לקחת מהירושה, מהנכסים, גם אחרי שהאחים חלקו ביניהם, הכהן יכול לבוא ולקחת חמש סלעים בתור פדיון הבן. ואחר במה הסקינן, כגון דלקה אלה חמש סלעים. האבא השאיר ירושה בדיוק חמש סלעים. זה מה שמדובר פה. ודיקו לאלמה, אית לאודי רווסי. כל שתי הדעות, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, מסכימים עם דבריו של רווסי, דאמר רווסי, האחים שחלקו, פה במקרה שלנו הם חלקו נאמר חמש סלעים, אז כל אחד מהם קיבל 2.5 סלעים. מחצה יורשים ומחצה לקוחות. מה שהוא ירש, חצי מזה הוא ירש בתור קונה, כמו אדם שקונה משהו בחנות, וחצי שני זה בתור ירושה. זה סובר רווסי. עכשיו, תכף נראה מה זה נוגע להלכה, האם הירושה זה בתור קניין או בתור ירושה. אבל על כל פנים במקרה שלנו, כל אחד, הרי יש פה בדיוק ירושה של חמש סלעים, כל אחד קיבל 2.5, ומה2.5 האלה, חצי, דהיינו 1.25 זה בתור ירושה, ו1.25 זה בתור לקוח שהוא קנה את זה קניין. וזה דברי רווסי. ודיקו לאלמה, מלווה כתובה בתורה, כשהתורה אומרת חוב מסוים שאדם צריך לתת, כמו למשל במקרה שלנו שהתורה אומרת שאדם צריך לתת חמש סלעים, הדין הוא שזה לאו ככתובה בשטר דמיה. זה לא נחשב כמו הלוואה שכתבו עליה שטר, אלא זה כמו הלוואה בעל פה, שהם לא משתאבד כל כך נכסים. ודקו לאלמה, אית לאו דרב פאפה. דבר נוסף, כולם מסכימים עם דבריו של רב פאפה, דאמר רב פאפה, מלווה על פה, גובה רק מן היורשין, ואינו גובה מן הלקוחות. אז כאן יש לנו הבדל יפה בין החלק של הירושה לבין החלק של הלקוחות, כי הרי מותר לגבות רק מן היורשין ולא מהלקוחות, מכיוון שהמלווה של החמש סלעים של פדיון הבן זה רק בתור מלווה בעל פה. אפשר לגבות רק מהיורשין ולא מהלקוחות. אז אם כן, הכהן יכול לגבות פה רק 2.5 סלעים משתי האחים האלה, את החלק של הירושה ולא את החלק של הלקוחות. ואח, מה המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה? בחמש ולא חצי חמש כמפלגי. כשהתורה אומרת לתת חמש סלעים לכהן, האם אפשר גם לתת חצי מהחמש, דהיינו 2.5 סלעים, או לא? בזה המחלוקת. ורבי מאיר סבר חמש ולא חצי חמש, לכן פטור. ורבי יהודה סבר חמש ואפילו חצי חמש, ולכן ניתן מה שיש. שאלת הגמרא היא, אחי, שלפי דעתו של רבי יהודה, נותנים באמת 2.5 לכהן, כי אפשר גם חצי חמש לתת. רבי יהודה אומר, נתחייבו נכסים, משמע שהמחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, זה אם הנכסים השתעבדו או לא. תגיד, נתחייב גברה, תגיד שהבן אדם מתחייב להביא 2.5 סלעים. דהיינו שהאחים התחייבו להביא 2.5 סלעים, אתה מדבר על הנכסים, זה נראה שהמחלוקת, האם הנכסים השתעבדו. זה מבעלי, זה מה שהיה צריך להגיד, זה שאלה אחת, ועוד שאלה נוספת. הרי רבי יהודה גם כן סובר שלא אומרים שצריך לתת חצי חמש. ככתוב חמש, דווקא חמש ולא חצי חמש. אז לא יכול להיות שבזה הוא נחלק עם רבי מאיר, שלפי רבי מאיר חמש, כשהתורה אומרת לתת חמש, חייבים לתת דווקא חמש ולא חצי, ולפי רבי יהודה אפשר לתת גם חצי, כי יש פה הוכחה מהברייתא הבאה שרבי יהודה סובר שגם כן לא נותנים חצי. מה הראיה? תניא, רבי יהודה אומר, האחין, שכל אחד מהם ספק אם הוא הבכור, שחלקו בירושה של אביהם, שמת אחרי שעברו 30 יום מאז שהם נולדו, דיינו שאבא כבר התחייב לתת את הפדיון הבן. אז אם יש בירושה 10 זוז לזה ו10 זוז לזה, חייבים. כמה זה 10 זוז? כל 4 זוז זה סלע אחד. אז אם יש 10 זוז, אז זה 4 ועוד 2 זוז, עוד 2 זוז. יש פה למעשה 2.5 סלעים. זה 10 זוז. כל אחד מהם יש לו 2.5 סלעים. וחייבים, אז הם חייבים לשלם. ואם לאו, פטורין. עכשיו, מה פירוש 10 זוז? מה היא 10 זוז לזה ו10 זוז לזה? היא למה שיש פה למעשה 20 זוז, כל אחד יש לו 10 זוז. אז אם כן, מה תגיד? שהתוצאה היא שבין דה ירושה בין דה לקוחות, דהיינו שיש פה 20 זוז, שזה כולל, כמה זה 20 זוז בעצם? זה יוצא 5 סלעים, כי הרי 5 כפול 4, כי הרי כל 4 זוז זה סלע, זה יוצא בדיוק 5 סלעים בקיצור, זה יוצא 20, אז 20 לחלק ל-5 זה 5, 20 לחלק ל-4 זה 5 סלעים. אז יש פה למעשה ב-20 זוז האלה 5 סלעים, וחצי מזה זה ירושה, וחצי מזה זה קניין של לקוחות. אז אם כן, בין דה ירושה ובין דה לקוחות, ונאמר שה2.5 של הירושה נותנים את זה לכהן. למה? מכיוון ש אנחנו עומדים מפה שחמש ואפילו חצי חמש, שאפשר לתת אפילו חצי חמש. התורה אומרת לתת חמש סלעים, אתה יש לך רק חצי מחמש, תן אפילו חצי חמש. ככה תסביר שזה הכוונה של הברייתא בדברי רבי יהודה? אי אפשר להסביר ככה, למה? כי אחי, מהי עיריה שאנחנו אומרים שיש לשתי האחים, יש לכל אחד מהם 10 זוז. אם אתה אומר שאפשר לתת גם פחות מחמש, אז לא חייב להיות בדיוק 2.5. אבל פחות מחמש יכול גם להיות 2, יכול גם להיות 3, אז למה אתה צריך להגיד שיש בדיוק 20? שיש כל אחד מהם 10 זוז, אפילו בציר מ10 זוז נמי, כמה שיש לו שייתן. אלא, מזה שהוא נקט כאן שיש לכל אחד מהאחים 10 זוז, פשיטה שיש לכל אחד 10 זוז נטו, די ירושה. ו10 זוז די ירושה לזה, ו10 זוז די ירושה לזה, ויש פה לכל אחד, ויש להם ביחד 5 סלעים שהם נותנים את זה לכהן, שמשתעבד לכהן. על מה? 5 ולא חצי 5 סבירה לי. חייב להיות שרבי יהודה, רבי יהודה הרי בעל הברייתא פה, והוא סובר שאי אפשר לתת חצי 5 לכהן, אלא רק 5 שלם. אז לא יכול להיות שבזה הוא נחלק עם רבי מאיר, כי שניהם מסכימים שצריך לתת רק 5 ולא פחות. אלא, במה הם נחלקו? דיקולה אלמה 5 ולא חצי 5. כולם מודיעים שצריך לתת 5 טלאים ופחות מזה לא צריך. ואחה בדרב אסי ורב פאפה כמיף לגי. הם נחלקו בדברי רב אסי שאומר שכשאחים יורשים, אז חצי מה שהם ירשו זה נחשב ירושה וחצי זה נחשב כעניין של לקוחות. ורב פאפה שסובר שמלווה בעל פה גובים רק מיורשים ולא מהלקוחות. פדיון הבן, זה הרי נקרא מלווה בעל פה, כי אנחנו סוברים שמלווה הכתובה בתורה, זה כמו מלווה בעל פה. כשהתורה אומרת שחייבים לתת איזשהו סכום מסוים, זה לא נחשב כמו הלוואה שיש עליה שטר. ובזה המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. מסביר פה רשי, בדיבור המתחיל בדרב אסי, דרבי מאיר, איתלי דרב אסי ורב פאפה. הוא מסכים עם שני הדעות האלה. הועיל דבין הכל, אין שם אלא 5. מכיוון שביניהם, יש פה רק 5, לא שקיל מידי. אז לכן לא יכול לקחת כלום. למה? ד5 ולא חצי 5. כי אפשר לתת רק 5, ואי אפשר לתת חצי 5. ומכיוון שיש כאן רק 5 סך הכל, ואפשר לגבות רק את החלק של הלקוחות, אפשר לקחת רק את החלק של היורשים ולא את החלק של הלקוחות, אז יש פה רק 2.5, אז אי אפשר לקבל, הכהן לא יכול לקחת פה שום דבר, זה דעתו של רבי מאיר. ורבי יהודה, איתלי דרב אסי, אפשר להסביר שהוא סובר רק כדבריו של רב אסי, דפלגה הווי לקוחות, שחצי הם נחשבים באמת לקוחות, אבל ולתלי דרב פאפה, אלא סביר אלי דמלווה על פה גובה מן הלקוחות, ושקיל כול הוא. הוא לא מסכים אבל עם רב פאפה, שאדם שהחוב שלו זה לא בשטר אלא בעל פה, לא יכול לגבות מהלקוחות, אלא הוא כן יכול לגבות גם ממי שקנה מיהו שחייב לו. אז כאן, בין אם אתם לקוחות, בין אם אתם יורשים, תיתנו לי את כל החמש סלעים, למה? כי הרי מלווה בעל פה גובה גם מלקוחות. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אפשר לומר. היא נמי, שרבי יהודה סובר כמו רב פאפה, אבל ולת לידי רב אסי, אלא כול הוא וירושה ושקיל כולה. אלא הוא סובר כמו רב פאפה, אבל הוא לא מסכים עם רב אסי, אלא הוא סובר שאחים שחלקו, הכל פה זה רק, הכל פה זה רק ירושה, וירושה כולה משתעבדת, ולכן צריך לתת כל 5 סלעים לכהן לפי רבי יהודה. זה למעשה ההסבר של המחלוקת. והיא קדמת נילי הסיפה. יש כאלה שמסבירים את כל הנידון פה, במקום על דברי רבי מאיר, על דברי רבי יהודה, וכמו שמיד נראה. למדנו שרבי יהודה אומר, שגם אם האחים חלקו ביניהם את הירושה, הם חייבים לתת את החמש סלעים לכהן. למה? נתחייבו הנכסים, כי הנכסים משלם את השיעבוד, וצריך לתת מהם את כל החמש סלעים. שואלת הגמרא, דמית אב אימת, מתי מדובר שאבא מת? אי למה דמית לאחר 30, אחרי שכבר הנכסים שלו התחייבו בפדיון הבן, אחרי 30 יום מאז שהבחור נולד, שהאבא כבר חייב לתת את החמש סלעים, ואז הנכסים שלו משתעבדים לחוב לכהן, מכלל, ועל זה אומר רבי יהודה, שלכן האחים חייבים לתת את החמש סלעים, מכלל דרבי מאיר סבר, הוא הרי אומר שפטורים. מה הוא סובר? כי חלקו פטורים? מה זאת אומרת? רבי יהודה סובר שהם יהיו חייבים, ורבי מאיר יסבור שהם יהיו פטורים גם אם הם חלקו. למה? הישתעבדי להוניך זה, הרי נכסים משועבדים עכשיו לחמש סלעים האלה, כי זה הרי אבא מת אחרי 30 יום, והוא כבר מחויב באותם חמש סלעים. אלא מה צריך להגיד שמדובר פה שאבא מת בתוך 30? ומי שחייב בעצם בפדיון הבן זה הבן בעצמו, כי האבא לא התחייב, כי הוא מת לפני שהגיע הזמן של פדיון הבן, ואז החיוב עובר לבן. ולכן, אם כן, כי חלקו, עמי מחייב רבי יהודה. אז למה אם הם חלקו ביניהם את הירושה, רבי יהודה מחייב? הרי אין פה שום חיוב על נכסים של האבא, אלא כל החיוב פה זה רק על הבכור בעצמו. אז רגע, מי הבכור פה? אנחנו לא יודעים, זה הרי ספק מי הבכור. אז הכהן ליזי לגבי היי, הוא ילך לבן הזה, לדחי, הוא אומר לו, ממך השני הבכור, אולי השני, וכשהוא הולך לגבי היי ולדחי, גם השני דוחה אותו. אמר רבי ירמיה, באמת מדובר פה שאבא מת באמת תוך 30, כמו שהסברנו. ומזה שאנחנו רואים שרבי יהודה מחייב את הירושים, רואים שהוא מחייב את הירושים לתת את החמש סלעים, זאת אומרת, שאדם שיש לו שטר חוב, והשטר חוב כתוב שמי שחייב לו כסף זה אחד בשם יוסף בן שמעון. עכשיו הוא בא לטבוע את יוסף בן שמעון, הוא אומר לו, זה לא אני, זה שכן פה. גם הוא קוראים לו יוסף בן שמעון, נכון? באמת יש עוד אחד כזה. שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת, וכל, והוא הולך, הוא הולך לשכן, אתה חייל לי, אתה יוסף בן שמעון? אומר לו, לא, זה לא אני, זה הוא. ככה כל אחד מתחיל אותו אצל השני. ולקח יוסף בן שמעון אחד מהם, דיין, אחד מהיוסף בן שמעון האלה, לקח שדה מחברו, מהיוסף בן שמעון החברו, הוא לקח מנו יום אחד, קנה מנו שדה. אז בעל חוב גובה ממנו, בעל חוב בא עכשיו לאותו יוסף, ליוסף בן שמעון הקונה, וגובה ממנו את השדה. למה? ואמר לי, בכל מקרה אתה צריך לתת לי את השדה. אי בדידך מסיקנה, אם אתה יוסף בן שמעון שכתוב אצלי בשטר ואתה צריך לתת לי את הכסף, מנת הדידך כשקילנה, אני לוקח את המנה שלך, דיינו את החיוב שאתה חייב לי. ואי בחברך מסיקנה, ואם יוסף בן שמעון חברך, הוא זה שחייב לי את הכסף, משתבדה לי מכמה ידידך, אז הקרקע שלו משועבדת אליי בחוב שהוא חייב לי, אז זה שהוא מכר לך, הוא מכר לך שדה משועבדת, אז אתה צריך לתת לי את זה. אמר רבה, מכדי, נכסוי דבר איניש אינון ערבין בי, הרי הנכסים של האדם הם רק הערבים שלו, וכולו כליש נקמה, זאת אומרת, הכל הולך כמו הליש נקמה, שאז הגמרא טענה, בלשון הקודמת, כששאלנו את כל השאלה הזאת על רבי מאיר, אם כשיש בעל חוב וערב, למי פונים קודם כל? לבעל חוב. אז אם כן, כאן אתה הרי לא יכול לבקש מהבעל חוב את הכסף, כי הרי יש לך ספק מי חייב לך. אז מה, אתה תלך תגבה מהקרקע, מהערב? אי אפשר. במסקנה שלנו הייתה שהמשנה שלנו מדובר שהאבא מת אחרי שכבר עברו 30 יום מאז שנולדו לו הבכור, נולד לו הבכור. ואז הוא כבר, הנכסים שלו משועבדים לחמש סלעים, והירושה שלו כולה הייתה רק חמש סלעים. וזה כל מיני שאבא הוריש לילדים שלו, והמחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, זה ברווסי ורב פאפה, כמו שהוקמנו בלשון הקודמת. אומרת המשנה, אדם שיש לו שתי נשים של אדם אחד, שלא ביקרו, אף אחת מהם עדיין לא ילדה, ובפעם אחת ילדו שני זכרים. אז כמובן שהוא צריך לתת, נותן 10 סלעים לכהן, כי כל אחד מהם זה ודאי בכור. אם מת אחד מהן בתוך 30 יום, אחרי שהוא כבר שילם, הוא היה בחור מסודר, שילם כבר את ה... 10 סלעים לפני שעבר 30 יום, ואחד מהם חלילה מת, אז אם לכהן אחד נתן, אז הכהן ההוא קיבל 10, שיחזיר 5, כי הרי לא צריך 5 סלעים, לא צריך 10 סלעים, יחזיר לו 5 סלעים. ואם לשני כהנים נתן, הוא חלק את הנתינה, כל כהן קיבל 5 סלעים בנפרד, אז אינו יכול להוציא מאדם, כי אתה לא יודע לאיזה 5 סלעים נתת של איזה בכור. אתה לא אמרת שהבכור הזה... אתה הרי לא יודע, גם מדובר פה ששני הבכורים התערבבו, אז אתה לא יודע איזה בכור נתת כסף בשבילו לכהן, אז לכן אי אפשר לבקש משום כהן שיחזיר את החמש סלעים, כי כל אחד יכול להגיד, החמש סלעים שאני קיבלתי זה של הילד החי. אז אם שתי אנשים האלה ילדו זכר ונקבה, אחת ילדה זכר והשנייה נקבה, או שילדו שני זכרים ונקבה, עכשיו, אבל יכול להיות שהשנייה ילדה קודם את הנקבה ואחר כך את הזכר, ורק אחת ילדה זכר בכור, אז נותן רק 5 סלעים לכהן, כי זה בטוח, בכור אחד בטוח יש לו. אם הם ילדו שתי נקבות וזכר, שפה לא חייב להיות שיש בכלל בכור, יכול להיות שאחת ילדה נקבה והשנייה ילדה קודם נקבה ורק אחר כך זכר, או שהם ילדו שני זכרים ושתי נקבות, גם כאן יכול להיות שקודם ילדו את הנקבות ואחר כך את הזכרים, אז לא חייב להיות שיש פה בכלל בכור, לכן אין כאן לכהן כלום, לא חייב לתת לכהן אפילו לא 5 סלעים פעם אחת. עכשיו, אם שתי אנשים שלו, אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, והתערבבו, בכל אופן נותן רק 5 סלעים לכהן, כמובן, כי רק אחד מהם הוא בכור. אם מת אחד מהם בתוך 30 יום, האב פטור לגמרי, כי הוא לא יודע הרי איזה מהם הוא בכור, כי הם התערבבו, שני הזכרים האלה, אז לכן הוא פטור לגמרי מלתת פדיון הבן. אם מת האב והבנים קיימים, רבי מאיר אומר, אם נתנו לכהן 5 סלעים, עד שלא חלקו ביניהם את הירושה של האבא, אז נתנו באמת כמו שצריך, זה היה בסדר גמור. אבל ואם לא, אם הם לא נתנו לפני שהם חלקו את הירושה ביניהם, פטורים מלתת, כך סובר רבי מאיר. רבי יהודה אומר, נתחייבו הנכסים, ולכן צריך לתת מהנכסים. זאת אומרת, לא משנה אם הם חלקו או לא חלקו, הנכסים האלה יש בהם שיעבוד של 5 סלעים לתת פדיון הבן, לכן הוא כן חייב לתת. כן יהיו חייבים לתת מהירושה של האבא, פדיון הבן. אם שתי אנשים שלו ילדו זכר ונקבה והתערבבו, אין כאן לכהן כלום, בגלל שאנחנו לא יודעים. אם זאתי שביקרה ילדת הנקבה וזאת שלא ביקרה ילדת הזכר. או שזה הפוך, אנחנו לא יודעים מי ילדה זכר, מי נקבה. יכול להיות שאין פה שום בכור, יכול להיות שזאת הייתה צריכה להביא בכור, בדיוק ילדה נקבה. לכן הכהן כאן לא מקבל כלום. עכשיו, עד לפה דיברנו כשאדם אחד יש לו שתי נשים, אבל אם שתי נשים של שני אנשים שלא ביקרו מעולם וילדו שני זכרים והזכרים שלהם התערבבו, זה הבעל האחד נותן 5 סלעים לכהן וזה נותן 5 סלעים לכהן, לא משנה איפה הכהן, איפה הבכור שלו נמצא, ודאי נולד לו בכור, אז הוא צריך לתת 5 סלעים כל אחד מהם. אם מת אחד מהם, אחד מהבכורים בתוך 30 ואחד מהאבות כבר נתן 5 סלעים, אז אם לכהן שתיהם נתנו, זאת אומרת כל אחד נתן את החמש סלעים, עכשיו צריך לקבל את זה בחזרה, כי הרי עכשיו מתברר שהאבא היה פתום לתת 5 סלעים, כי הבן שלו מת בתוך 30 יום, אבל אנחנו לא יודעים איזה בן פה מת, מי האבא של הבן שמת, כי הרי הוולדות פה התערבבו. אז אם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם 5 סלעים, כי בכל מקרה ודאי ש5 סלעים לא מגיע לו. אבל ואם לשני כהנים נתנו, אינם יכולים להוציא מאדם. למה? כי הוא יכול לומר, כשהם פונים לכהן אחד, הוא אומר, מי אמר לך שאני קיבלתי את 5 סלעים של זה שמת, אני קיבלתי את זה של זה של חי, שחי, גם השני יכול לטעון לו את זה, לכן אי אפשר להוציא את 5 סלעים. עכשיו, שתי נשים של שתי אנשים שילדו זכר ונקבה, האבות פטורים, אבל, והבן חייב, כי אתה ודאי בכור, אנחנו לא יודעים מי זה אבא שלך לחייב אותו את 5 סלעים. הבן חייב לפדות את עצמו. אם ילדו שתי נקבות וזכר, או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום, כי יכול להיות שהנקבות נולדו ראשונים, והזכרים הם לא בכורים. עכשיו, אם שתי נשים, אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, של שני אנשים, וילדו שני זכרים, והם התערבבו. עכשיו, מה שמדובר כאן, שאחד פה הוא בכור ואחד פה הוא לא בכור. זה שלא ביקרה אשתו, נותן 5 סלעים לכהן, כי ודאי הבן הבכור הוא שלו, למרות שאנחנו לא יודעים מי זה הבכור, אבל הבן מי שזה רק הבן שלך הוא הבכור. אתה לא יודע מי זה, בסדר, אבל אתה צריך לתת על הבן שלך 5 סלעים פדיון הבן. אם ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, כי יכול להיות שזאתי שעכשיו הביאה את הבן הראשון שלה, הביאה בכלל נקבה, וזאתי שהביאה זכר, בכלל לא הביאה בכור, כבר ילדה לפני כן. לכן הכהן לא יכול לקבל כלום, כי יש כאן ספק האם יש פה בכלל בכור. אמרנו במשנה שאם היו שני אבות שנולדו להם בכורים, והתערבבו הבכורים, לא יודעים איזה בכור שייך למי, וכל אחד מהם נתן פדיון הבן, אבל הם נתנו את שניהם לכהן אחד, ובסוף חלילה מת אחד מהבכורים, אז הכהן חייב להחזיר להם 5 סלעים, כי אנחנו יודעים בוודאות שהוא קיבל פה 5 סלעים שלא כדין, כי הרי רק מתי שהבכור נהיה בן 30 יום, רק אז האבא מתחייב לתת לו 30 סלעים. לתת 5 סלעים. אבל כאן, מכיוון שהוא מת לפני 30 יום, האבא פטור, והכהן כבר קיבל עליו 5 סלעים, אז הוא צריך להחזיר. אבל אם שתי אבות נתנו אם שני אבות נתנו לשני כהנים, אז שני הכהנים פטורים מלתת את 5 סלעים. כל אחד טוען, אני קיבלתי על הבכור שחי. שואלת הגמרא, מה ישנה כשנתנו לשני כהנים, שהם לא צריכים להחזיר, למה? דאזיל, כי האבא הולך לגבי היי ומתחילי. הוא הולך לכהן הזה, הכהן הזה אומר לו, מי אמר לך שהבן שמת, אני קיבלתי את 5 סלעים שלו, אולי אני כנראה קיבלתי את של הבן החי, אני לא צריך להחזיר כלום. וכשהוא הולך, ואזי לגבי היי ומתחילה, וגם כשהוא הולך לכהן השני, הכהן השני גם יכול להגיד לו, אני קיבלתי את 5 סלעים של החי. אז זה יכול להיות טוב גם כשנתנו את ה-10 סלעים לכהן אחד, נמי, לזיל לגבי היי ולדחיי. כשמגיע לגבי הכהן, האבא מגיע אליו ואומר לו, תביא לי בבקשה בחזרה את 5 סלעים. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? מי אמר שאתה אבא של הבן שמת? אולי אתה אבא של הבן שחי. מקווים שזה ככה, כן? למה אתה צריך לקבל חזרה את 5 סלעים? ולזי לגבי היי ולדחי, וגם האבא השני שבא אליו אומר לו, נו, אז לי תביא לפחות את 5 סלעים. אם הוא אמרת לו שהבן שלו הוא זה שחי, אז הבן שלי הוא מגיע לי בחזרה 5 סלעים. גם פה ולדחי, יכול להגיד לו, לא, מי אמר לך? תוכיח שהבן שלך הוא זה שלא עלינו מת. אתה לא יכול להוכיח דבר כזה. לכן אף אחד לא יכול לתבוע מהכהן שיחזיר חזרת 5 סלעים. אמר שמואל, מדובר פה בבא בהרשאה. אחד בא עם ייפוי כוח של השני, אומר, בכל מקרה, אתה את 5 סלעים לא יכול להשאיר אצלך. אם נתנו שניהם לכהן אחד, אחד מהחמש סלעים אתה חייב להחזיר. אם זה שלי, תחזיר בגלל שזה שלי, ואם זה בגלל שלא, של השני, הוא ייפה את כוחי שאני אקח בשבילו את 5 סלעים. ואז הם מתחלקים ביניהם. שואלת הגמרא, והאמרי נהרדי, אלה שהיו גרים במקום שנקרא נהרדה, הם אמרו, לא כתבין הנדרכת המטלטלי, לא כותבים הרשאה כשהתובע פה מטלטלים. רק כשתובעים קרקעות אפשר לתת הרשאה. ואת יש פה אחד שתובע קרקע, יכול לתת הרשאה למישהו אחר שיתבע בשבילו. אבל בשביל מטלטלים, כמו שעון לדוגמה, או דבר שהוא מטלטל, כמו חמש סלעים, אי אפשר לכתוב על זה הרשאה. עונה הגמרא, הנמילי שאי אפשר לכתוב הרשאה במטלטלים, איך הדה כפרי, כשהנתבע אומר, לא היו דברים מעולם, זה לא נכון. אבל איך הדה לא כפרי, פה הכהן הרי יודע שאחד מהאנשים שהביאו לחמש סלעים הוא צריך להחזיר להם. הוא יודע שהחמש סלעים פה לא שלו, כתבינן במקרה כזה, כן אפשר לכתוב הרשאה, אפילו על מטלטלים. למדנו במשנה, שמיהיו שני נשים, שתי נשים שהיו צריכים להביא את הבן הראשון שלהם, והם ילדו באמת, ושתי נשים של שתי אנשים, שתי נשים של שני אנשים שונים שביקרו. אז למדנו במשנה שאם הם ילדו זכר ונקבה, האבות פטורים מלתת פדיון הבן. למה? כי כל אחד יכול לטעון, אולי אשתי זאת שילדה את הנקבה, לכן אני פטור. אבל הבן צריך לפדות את עצמו. למה? כי הוא בכל מקרה ודאי בכור. לא משנה אם הוא הבן של זה או של זה, הוא ודאי בכור. אבל אם ילדו שתי נקבות וזכר, או שני זכרים, או שתי נקבות ושני זכרים, או הם ילדו שתי נקבות וזכר, או שתי נקבות ושני זכרים, אז למד במשנה שהכהן לא מקבל כלום, גם לא מהבכור בעצמו, כי אנחנו לא יודעים אם בכלל יש פה בכור, ייתכן שהראשון זה היה נקבה בשתי אנשים. אומרת הגמרא תנא רבונא, הוא מביא פה מקרה נוסף, שאם הם ילדו שני זכרים ונקבה, שתי אנשים ילדו שני זכרים ונקבה, גם כן אין כאן לכהן כלום. הכהן לא יכול לקבל כלום מהירושה. שואלת הגמרא ותנא דידן, שהוא לא כתב את המקרה הזה, למה באמת לא הביא את המקרה הזה? כיוון שבשני אנשים ושתי נשים עודי משכחת לה, זה יכול להיות דווקא בשני אנשים ושתי נשים, אבל באיש אחד ושתי נשים לא משכחת לה, לא יכול להיות דבר כזה, איש אחד ושתי נשים, שאם הם ילדו שני זכרים ונקבה, הכהן לא מקבל כלום, כי אם זה שתיהם שייכים לאיש אחד, ודאי שהוא יצטרך לתת פדיון הבן, כי ודאי שהבכור הוא שלו, אז מקרה של, שלא שייך גם, כשזה איש אחד ושתי נשים, לא מעטנילה, לא כותבים את זה במשנה, כי כמו ששמנו לב, המשנה שלנו מתחלקת לשני חלקים. חלק ראשון עוסק בשתי נשים של איש אחד, והחלק השני שתי נשים של שני אנשים. אז רק דברים שמקבילים בשני המקרים כתובים במשנה, אבל המקרה של הברייתא, מכיוון שהוא לא מקביל, לכן הוא לא מוזכר במשנה. עד כאן השיעור על דף ממחת.